בוקר טוב לכולם, אנחנו היום ביום שלישי, פעמיים כי טוב, ביום שלישי, כ"ג באייר תשע"ט, אנחנו נעשה שיעור היום בפרשת השבוע בשל יום חמישי שלא נלמד, ואנחנו נדבר על חומש במדבר, החומש החדש שבו אנחנו מתחילים השבוע. ואנחנו למעשה נתבונן על כל העניין הזה של פרשת במדבר באופן נקודתי ובכלל ספר במדבר באופן כללי, על החשיבות של הספר הזה, כי לכאורה יש דברים שמצריכים בירור לאור דברי הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן. אבל כידוע, לפני שניכנס לתוך דברי הרמב"ן, פרשת במדבר היא הפרשה שפותחת את חומש הפקודים. זה השם הנוסף של חומש במדבר. חומש במדבר, חומש הרביעי, חומש הפקודים, כי הוא פותח במפקד. ואם כן, היא תמיד תמיד תהיה תיקרה הפרשה הזו, נקרא אותה לפני חג השבועות. נו, בעזרת השם יתברך, שבת הבאה פרשת נשוא, ובמוצאי שבת חג השבועות הבא עלינו לטובה. תסתכלו בבקשה, עכשיו אמרתי, תסתכלו בבקשה לפניכם במקור, אז יש שם אחד אחר, במקור מספר אחת, במקור מספר אחת לפניכם, אלו הם דברי הרמב"ן. הרמב"ן בהקדמה שלו לכל חומש מגדיר באופן כללי את הקווים של פירושו לאותו חומש, או על רעיון שהרמב"ן מוצא והחומש עומד לפרש. ובהקדמה לחומש שלנו במקור מספר אחת אצלכם אומר הרמב"ן, ואנחנו קוראים מן המקור, והספר הזה כולו במצוות שעה שנצטוו בהן בעומדם במדבר ובניסים הנעשים להם, לספר כל מעשה השם אשר עשה עמהם להפליט. וסף וסיפר כי החל לתת אויביהם לפניהם לחרב, וציבה איך לחלק הארץ להם. ושימו לב, זה הנקודה המרכזית של הנושא שלנו היום. ואין בספר הזה מצוות נוהגות לדורות. זולתי כיתת מצוות ובענייני הקורבנות שהתחיל בהן בספר הכהנים, כלומר בספר ויקרא, ולא נשלם ביאורן שם, נשלמה בספר הזה. כלומר, לדברי הרמב"ן, אנחנו יכולים לקבוע בוודאות כי למעט מספר מסוים מצומצם של מצוות הקיימות בספר במדבר, רוב רובן של המצוות שכתובות בספר במדבר הן מצוות שנהגו במדבר ולא לדורות. אז אם כן, עולה השאלה מתוך דברי הרמב"ן, אם זה כך, מה המשמעות שלהם עבורנו כאן, אנחנו העומדים בכ"ג אייר תשע"ט למקרא המצוות שנצטוו במדבר לימינו אנחנו? הרמב"ן אומר במפורש שאין להם שום שייכות, זה היה לדור המדבר וזהו. כלומר, למעשה אנחנו צריכים להבין נקודת יסוד לפי דברי הרמב"ן על משמעות רחבה יותר של קריאת ספר במדבר והמצוות הכתובות בו לשעה. כי במבט מסוים אנחנו רגילים לראות את מעמד הר סיני כנקודת שיא, נקודת שיא שבו הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, הוא למעשה מתגלה אל העולם בגילוי חד פעמי. וכל זה לאחר יציאת מצרים. מה העניין של יציאת מצרים? כי פשוטו, יציאה ממתת שערי תורה. ולכן, עם ישראל זוכה לאחר יציאה ממתת שערי תומה, לגילוי שלא היה עד אז ולא יהיה מאז, מעמד הר סיני. אבל בשל הזמן החולף ובשל החומשים המצויים לפנים, יציאת מצרים בחומש שמות, מעמד הר סיני, ולאחר מכן יש לנו עצר ויקרא, למעשה אנחנו שוכחים, שוכחים שאצל משה רבנו, כאשר הוא עומד במעמד הסנה, הקדוש ברוך הוא מעמיד בפניו שתי מטרות כפי שמופיע אצלכם במקור מספר 2. וכך אומרת התורה בספר שמות פרק ג' פסוק י"ב, בו הוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. זה דבר ראשון. כלומר, יש לנו מטרה ראשונה ביציאת מצרים, היא להגיע למעמד הר סיני, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. אבל זאת לא המטרה היחידה, כי כמה פרקים לאחר מכן, כפי שמופיע לפניכם במקום מספר 3, אנחנו מוצאים את המטרה השנייה, ומשה רבנו מקבל משימה שנייה שהיא עומדת נגד עיניו של משה רבנו, ובפועל כידוע הוא לא יממש אותה, אלא תלמידו יהושע בן נון, ואצלכם זה מקור מספר 3. והתורה אומרת בספר שמות פרק ו' פסוק ח', והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני אשר. כלומר, יש שתי מטרות שמשה רבנו פועל על מנת ליישם: האחת, מעמד הר סיני, השני, כניסה לארץ ישראל. כניסה לארץ ישראל. אז נכון שמעמד הר סיני הוא נקודת שיא, אבל לא המטרה הסופית. ואם כן, היות והזכרנו את הרמב"ן, אנחנו צריכים להדגיש ולומר עוד עניין של דברי הרמב"ן. כאשר הרמב"ן מתייחס לתפקיד המשכן בחיי עם ישראל במדבר, הרמב"ן מעלה נקודה מאוד מעניינת. בידוע ומן המפורסם שמעמד הר סיני היה מעמד חד ואני. ואם כן, איפה תתגלה כבודו יתברך? איפה יתגלה הקדוש ברוך הוא בחיי היומיום של עם ישראל שזכה למעמד האדיר הזה? אומר הרמב"ן שהמשכן נועד למעשה להיות דוגמית. המשכן נועד למעשה להמשיך כל יום ויום במשך 40 שנות הנדודים במדבר, זה לא 40, קצת פחות, להמשיך את מעמד הר סיני, להראות לעיני כל ישראל את נוכחות הקדוש ברוך הוא בעולמות התחתונים. כלומר, להוכיח לעם ישראל ולאומות כולם, כפי שאנחנו לומדים, קוראים, שומעים מדברי רחב ביריחו, קדושת השם נמשכת גם מעבר ליריעות המשכן. כלומר, קדושת השם היא לא ממוקמת בנקודת זמן ולא בנקודת מקום, אלא היא קבועה ותמידית בכל זמן ובכל מקום. ולמעשה ויסעו ויחנו מלמד את בני ישראל שאין מקום שבו הקדוש ברוך הוא אינו נוכח. כלומר, מכאן אומר הרמב"ן, ההנחכה של הקדוש ברוך הוא תהליך ללא סיום. מכאן עולה שגם הכניסה לארץ ישראל היא לא המטרה הסופית. יש הרבה שאומרים שהמטרה הסופית היא לעלות לארץ. כלומר, יש מעמד הר סיני כמטרה אמצעית, נקודת ביניים, ויש מטרה סופית להנחיל את הארץ. אבל מתוך דברי הרמב"ן אנחנו יכולים להבין שזה לא המטרה הסופית, אלא צריכה להיות הנחכה של הקדוש ברוך הוא בחיי היומיום, בחיי האומה היהודית, כל הזמן, ללא סיומת. אין סיום. אז אם כן, נחזור למה שפתחנו ואמרנו, אם זאת הנקודה, מה, איך ולמה המצוות שנאמרו בספר במדבר ברובן הם לא לדורות אלא לשאר, מה הקשר אליהם? רבותיי היקרים, הפרטים שאנחנו נקרא במשך תקופת הזמן עד סיום ספר במדבר מתייחסים באופן מנוקד לזמן מסוים על סרגל ההיסטוריה של עם ישראל. גם בסיפורי המקרא, וכל סיפור זה עולם מלא של פשט, רמש, דרש וסוד, והמצוות המצויות בספר במדבר, אבל מי שרובן לא מעשיות עבורנו. אנחנו אמורים ללמוד הרבה מאוד מאותם התיאורים הארוכים שאנו מוצאים בספר במדבר, כי זוהי נקודת השיעור ונקודת הרעיון העולה יותר נכון מתוך דברי הרמב"ן. יש חשיבות עליונה לתהליכים שהאדם עובר, לשלבים, למאמצים, וזה מה שבא ספר במדבר ללמדים. תארו לעצמכם את אותו זלמן, או את אותו יוסף, או אותו אברהמי, או אותו איזק, שהולך 40 שנה במדבר, והוא חוצה את הירדן עם יהושע אל הארץ המובטחת. מהי החוויה הרגשית הנפשית שהוא עובר? מי שחווה במשך 40 שנה רגלך לא בצק, מי שחווה על בשרו, על נפשו, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, עם חטא המרגלים, עם כוח, עם בינה, עם כל העניינים. והוא נכנס ודורך בארץ הקודש, והוא נוחל נחלה. מה עובר במוחו? מי שחווה והלך בארץ לא זרועה ועבר את תלאות הדרך עם אותם נקודות של שפלות ורגעי שיא, אדם כזה שונה במהות מאותו יהושע שנולד חודשיים אחר הכניסה לארץ. הוא נולד בארץ. ולך תספר לו ותספר לו בתור אבא או בתור סבא, אמא, דוד, אחות, את כל החוויות שאתה עברת. אחרי שהוא יגדל כמובן. הוא רואה את הדברים בצורה אחרת לגמרי. תראו איך אנחנו מתייחסים לארץ ישראל, לארץ הקודש, ככאלו שנולדו כאן מול הורינו, הסבים והסבתות, שהצליחו להגיע לפעמים בחירוף נפש תחת ידם העריצה של הגויים. איזו הרגשה זו יש להם ואיזו הרגשה יש לנו? אנחנו נמצאים בפאזה אחרת לגמרי. לכן המשימה הרוחנית שלנו היא להיות בבחינת מדבר, להיות בתנועה, ללכת ויסרו ויחנו, למרות שאין לנו איזה יעד סופי ממשי להגיע אל, אלא המטרה היא התהליך. תסתכלו מקום מספר 4, לא מזמן ישבנו בליל הסדר וכולנו זוכרים את הפיוט דיינו דיינו דיינו, ואנו כולנו מכירים את הפסקה שאומרת ונוגעינו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו וכולם שואלים מה זה? איזה תועלת יש להגיע אל תחת ההר בלי לקבל תורה? אז בשביל מה אנחנו שם? מה הרעיון הכביר בלעמוד מתחת ההר סיני? הרי הוא הר ככל ההרים, והרבה הרים היו להם בדרכם של ישראל במדבר, והלכו מאור ההר ויחנו, יש הרים בדרך. מה העניין? למה דיין? אלא הרעיון הוא שעצם הנסיעה ממצרים וההליכה במדבר אל הר סיני, המעמד שהיה כרוך בזה, שלושת ימי ההגבלה, התהליך של לקראת מתן תורה, הם חשובים ויקרים מאוד. כלומר, בימים הללו יש בנפש האדם מהלך שמעלה את האדם ממצב אחד למשנהו, והראיה, מי שהתבונן בהפטרה השבת בספר הושע, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יספר מרוב, ויש עוד מילה, לא ימלא מרוב, סותר לחלוטין את ספר במדבר, סליחה, את פרשת במדבר. ההפטרה בדרך כלל תעסוק בעניינים הקשורים בנושא מן הפרשה, והפרשה שלנו פותחת במפקד. מפקד זה אומר מניין, מפקד זה אומר מספר, מפקד זה אומר שאפשר לספור, כמובן בדרך המותרת, אבל ניתן לספור. ואילו הנביא אומר לא, אי אפשר לספור, כאילו דבר היפוכו. ואם כן, העניין הזה של הפרשה שלנו היא עניינה להביא את עם ישראל לתחת הר סיני, כי רק שם ישנה מציאות כמו שאתם רואים אצלכם, לא, אצלכם לא, אבל מוכר כולם, מוכר לכולם, איש אחד בלב אחד, שנאמר ויחן שם ישראל נגד ויחן לשון אחד. איפה לומדים של לשון אחד? מפרשת מסעי, ויסעו ויחנו, אומר רש"י במקום, ויסעו ויחנו במחלוקת, כל אחד לעצמו, בכל מיני עניינים, אין הסכמה, אין כמו האין ממשלה שלנו היום. כלומר, אנחנו מדברים כאיש אחד בלב אחד, זה יעד נפלא שגם בלי התורה היה חשוב שיהיה. לכן אומרים דיין, תעיינו בבקשה במקום מספר 5, הגמרא במסכת ברכות בבבלי בדף עמוד א' אומרת דברים משמו של רשב"י, לא מזמן היינו איתו. תניא אומרת הגמרא, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורים, אלו הם תורה, ארץ ישראל והגמרא. ואנחנו צריכים לשאול שאלה, למה? למה אני צריך לקבל תורה מתוך ייסורים? איזו מתנה נפלאה היא ארץ ישראל, אם אתה צריך להתייסר. והעולם הבא, או-הו, בכלל איסורים שלמים של כל העולם הזה. אז זה נקרא מתנות, זה מתנה זה. תראו לעצמכם שעכשיו אתה בבר מצווה, עומד מחייך מצד לצד, חליפה, פומפון, הכל בצדר, פפיות, סליחה? פומפון זה על הקורא. כן, אתה עומד עם הפפיות, ובא אליך איזה דוד כזה, בא עם כזה חבילה גדולה, בא, נותן לך, פח איזה קאב על הפנים, הוא אומר, קח איזה מתנה הבאת לך. הלו, סליחה, אתה כולך עכשיו כואב, הצלם הוא תפס את זה. מה זה הדבר הזה? ככה נותנים מתנות? זה מתנה זה? למה אתה מייסר אותי לפני שלא תנית מתנה? כלומר, הרעיון הזה מצליח ברור, כן, יש לך מה לומר, אני חושב לך לשתות. ברוך אתה, אדוני, אני רואה לך העולם שהכל נהיה מנהל.
אם זה לא היה ניתן על ידי איסורים, אז לא בטוח שהיית רוצה, אתה מקבל את ארץ ישראל מאיסורים, אז אתה רוצה אותה, אתה אומר כל דבר.
אתה
מקבל איזה ארץ, כאילו, אתה מקבל בלי מאמץ, אז
בסדר, אני לא מתאים לי. אהה, כלומר, אתה ממליץ מאוד לכל נותן מתנה, על מנת להוקיר את המתנה בעיני מקבלה. למשל, כל דוד או כל משפחה שנותן לך מתנה, אתה ממליץ לו לצפות לך בלחי כזה סיבוב, שאחר כך יהיה לך פה אדום עד כמה שעות. כי אני צריך להתייסר כדי להוקיר את המתנה.
לא. כאילו,
המתנות שאתה מוכר,
זה
מתנות אינסופיות. אני עכשיו מתייחס באופן כללי, זה לא מתנות אינסופיות. ארץ ישראל תהיה לעם ישראל רק כאשר ישמרו את התורה והמצוות.
אבל זה לעד.
עולם הבא גם כן.
אבל זה גם לעד.
גם לעד, בסדר, בוא נצבור אותך בלחי.
זה גם לעד.
בוא נהיה לך בכול, נצבור אותך בלחי, זה יעבור, אין כמה
שעות. יפה, אז גם אם בן אדם ייתן לי ספר קודש, אז יחזיק אולי... 400 שנה.
אז בסדר, אז אני אתן לך את הספר, לפני זה אני אדפוק לך אותו על הראש, ואני אזכור את זה לנצח. תראה איזה סגנון אלים אנחנו מדברים. אנחנו נגד אלימות. לכן הרעיון הוא, כן, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני בכוונה מקשה עליך. כי למה? תסתכלו בהמשך. כי יש פה רעיון, אומר רבי שמעון בר יוחאי. דווקא התורה, ארץ ישראל והעולם הבא ניתנים על ידי איסורים, למה? כי זה הקדוש ברוך הוא רוצה לך תחילה. גם התורה, גם ארץ ישראל וגם העולם הבא לא תוצאה של מעשינו. זה קצת משבש, אבל זה רבי שמעון הכל עמוק. כלומר, הכוונה המקורית של הקדוש ברוך הוא, שהתורה, ארץ ישראל והעולם הבא יהיו על ידי איסורים. למה? משום שדווקא העמל, היגיעה, הם יביאו לתוצאה המשמעותית יותר. ותסתכלו הוכחה ראייה, במקום מספר 6, אומרת התורה במעמד הר סיני במדבר, פרק י' פסוק למד ג' ויסעו מהר השם דרך 3 ימים. הרמב"ן במקום מספר 7 אומר, אבל עניין המדרש הזה מצאו אותו באגדה, שנסעו מהר סיני בשמחה, מה שנקרא ידע לברוח מהר. למה? כתינוק הבורח מבית הספר אמרו שמא ירבה וייתן לנו מצוות. לא מספיק הוריד לנו 10 הדיברות, עכשיו משה עולה להוריד לנו תורה שבעל פה. לא רוצים, ידע לנסוע ולברוח מפה מהר. ויסעו מהר השם, שהיה ממשיך הרמב"ן ואומר, מחשבתם להציע עצמם משם, מפני שהוא הר השם, וזהו פורענות ראשונה. הבריחה הזו היא תחילת השורש של הפורענות. כלומר, הרמב"ן מדייק ומסביר לנו את משמעות המילים מהר השם. לאן אתם הולכים? לאיזה כיוון? לא מעניין העיקר ללכת. אין מטרה, אין יעד, אלא העיקר לברוח. זאת לא איזה מין התקדמות עלייה בשלבים, אלא מהמדרש אנחנו מבינים שהם בורחים כדי לא לקבל עוד. וידוע מה שמובא בגמרא, מסכת מגילה, לגבי הדור וקיבלו מימי אחשוורוש. את מה הם קיבלו מימי אחשוורוש? את מה? את התורה שבכתב קיבלו בהר סיני. את מה לא רצו לקבל בהר סיני? תורה שבעל פה. אז נעשה ונשמע אמרו על התורה שבכתב. וברכו. כך אומר הרמב"ן. אז אם כן, הדור וקיבלו מימי אחשוורוש. איך? על ידי ייסורים. המן. זהו. לכן תורה תהיה בייסורים. אבל אם אנחנו נתבונן במקום מספר 8, אנחנו מוצאים כמה פסוקים אחר כך. תסתכלו. בפרק י' ב', סליחה לא אחר כך, לפני. פרק י' בפסוק למד ג' מצאנו ביישום מהר השם, אבל בפסוק חוף חפתת תסתכלו בקור מספר 8 אצלכם, ויאמר משה לחובב בן רעואל המדייני חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו והתאמנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. כלומר, תראו את ההבדל המהותי הגדול ובייסור מאוד מהר השם דרך שלושת ימים לשום מקום. אין הגדרה של יעדים רק לברוח. אבל עכשיו לנושאים, משה רבנו מגדיר, יעד, נושאים אנחנו אל המקום. יש סיבה לנסיעה הזאת. היא לא סתם לברוח. כלומר, משה מתכוון להתקדם ולא להישאר באותו מצב ובאותו מקום. כי אפשר היה להישאר בכיף, למה לא? אווירה טובה, יש צמחים, יש עדים, יש מעיינות, אחלה מקום במדבר. סיני, יש ישראלים שנוסעים לסיני, שהאחוזה היום בידי המצרים. אז אם כן, למה לא להישאר? בוא להישאר. אם כן, אני רוצה להזכיר לכולנו משהו שאנחנו שכחנו מזמן, אבל בטח היינו נוכחים לא מזמן. סביר מאוד להניח שמבחינה עניינית את הברית מילה שעשו לנו שכחנו. אנחנו אולי לא זוכרים, אנחנו רק רואים את התוצאות. אבל היינו נוכחים בבריתות, נכון? יש פה מישהו שלא היה אי פעם בברית מילה? כולם היינו, נכון? תהיית לנו בן מילה פעם? בוודאי. יש ברכה מאוד מעניינת שאנחנו מברכים בברית המילה. אשר גדשנו, לא, אשר גדשנו בצבאנו להכניסו בבריתו של אברהם אבי. מה מוזר בברכה? הרי אנחנו יודעים שהציווי על ברית המילה אנחנו לא עובדים מאברהם. אנחנו מצווים על ברית המילה כי משה נצטווה. תורה ציווה לנו משה. כלומר, כל המצוות שמשה רבנו מצווה אותנו, גם אם אבותינו הקדושים עשו אותם, אנחנו מחויבים מצד מורשה, זה משה. כן, לא מצד אף אחד אחר.
הוא
זה שהתחיל מנסה לו. אז מה, בסדר, שכויה, כל הכבוד, אנחנו נתן לו מדליה. אנחנו לא מחויבים בגלל זה. מה?
זה הלימוד של הגמרא, מן היום ועלה לדורותיכם.
בסדר, נכון, זה הלימוד של הגמרא, מצבת קידושי, נכון, ודפלה מדולה מדלת. אמת, אבל הציווי שמעמיד אותנו בפני חיוב, זה לא ממנו. זה לא מאברהם. שם אנחנו לומדים על הדורות. אבל הציווי לעשות ברית מילה היא ציווי של משה רבן. נכון? במצוות הפסח, בכל הרי לא יאכל בו. ומלת וכו'. אז אם כן, האבודרם, הוא מסביר שכשאני מברך להכניסו בבריתו של אברהם, אבינו, זה לא רק למצוות המילה. זה החידוש של האבודרם. אז למה אני מתכוון אם כן, כשאני אומר להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, על איזה ברית?
של...
איזה ברית? לא של המילה, כי זה ממשה. על איזה ברית אני מכניס את הבן שלי? אלא אומר האבודרן, תסתכלו אצלכם במקום מספר 9. אומר האבודרן, כתוב בתורה בצבע בראשית, פרק י"ח, פסוק י"ט, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו, זו הברית. לא כמו שאנשים חושבים, אומר האבודרן, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, זה ברית המילה, לא, אלא להכניסו בברית השם. כלומר, אני מכניס את התינוק הזה לתהליך, והתהליך הזה מלמד את הילד לאט לאט, מלמדים אותו לומר תורה ציווה לנו משה, נכון? שילד קטן בן 3 מתחיל לדבר, מה מלמדים אותו? תורה ציווה לנו משה, לא מלמדים אותו אברהם אתה ברית לבן. כלומר, מלמדים אותו לעשות צדקה ומשפט, מלמדים אותו ללכת בדרכי אברהם אבינו. זה הברית, זה חידוש עצום. ולכן באור הדברים של האבודרן אנחנו מבינים שהתהליך הוא חשוב, לא היעד. היעד זה מטרה חשובה להגיע, אבל התהליך עצמו הוא יקר מאוד, והוא לא דבר שאנחנו יכולים, כמו שהרבה אנשים אומרים וחושבים, שלא מעניין אותי, אלא רק התוצאה. רק התוצאה. קיבלתי ציון בזה, קיבלתי ציון כזה, מגיע לי זה. לא! יש תהליך! מה היה בתהליך? איפה היית בכל הזמן הזה? מה קרה איתך בכל הזמן הזה? זה לא רק מה יוצא בתוצאה הסופית. ולכן, החשיבות של התהליך באה לידי ביטוי בכל מערכת של קשרים בין אנשים. או בחברה, או בזוגיות. הדברים חייבים כל הזמן להתפתח, לגדול. זה גם אותו דבר ביחד התפילה, ביחד לצדקה, ביחד לכל דבר ודבר שאנחנו עושים, ובוודאי ובוודאי, ביחס ללימוד תורה. ישנה חשיבות עצומה לעמל, ליגיעה, לשקידה, להתמדה. לא לחינם הפרשה הקודמת הייתה להיות בחוקותיי תלכו, וראשי במקום אומר שתהיו עמלים בתורה. כלומר, להפוך את התורה של הלימוד שאני לומד, שתהיה תורה שהיא עצמותו של האדם, לעמול בה ולשקוע בה. רק אז אדם יכול באמת לזכות לבוא אל שערי התורה. תסתכלו מה אומר איוב. בספר איוב, בפרק ה', פסוק ז', אומר איוב, אצלכם מקום מספר 10, כי האדם לעמל יולד, ובני רשת יגביאו עוף. מעניין? פסוק לא פשוט, אני מבין, אדם לעמל יולד, מה זה ובני רשת יגביאו עוף? אנחנו נגייס לטובת הבנת הפסוק את המהר"ל. המהר"ל נפרד בספרו תפארת ישראל בפרק ג', אצלכם זה בציטוט מקור מספר 11, אומר המהר"ל, וזה לאדם לעמל יולד, שהוא נולד ונמצא לתכלית העמל, דהיינו להוציא השלמות אל הפועל, כלומר האדם נברא ועל מנת שהוא יעמול, שהוא יהיה בתהליך כל הזמן ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם. אבל תמיד יהיה עמל להוציא שלמותו אל הפועל, וזה שלמותו האחרון. וואו, 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 וואו. כלומר, כל מה שאנחנו עושים כל החיים זה אחרת ממה שאנחנו חושבים בעולם. זה מאוד, סליחה. זה ככה מזבזן לי. המהר"ל מפראג אומר על יסוד הפסוק באיוב, שמה שחשוב בחיינו זה לא כמו שהעולם חושב. טוב, שורה תחתונה מהתוצאה. זה לא נכון. העמל, התהליך הוא החשוב, ולא התוצאה. נכון, אני רוצה שתהיה תוצאה חיובית, אבל גם אם לא הצלחתי, החשיבות היא ההליכה בדרך ובלכתך בדרך. מה קורה איתי שם? זה מה שחשוב. לצערנו העולם המערבי הרס את משמעות החיים. העולם המערבי דורש תוצאות ומתעלם ממה שעושה האדם בדרך. לא אכפת לו. וכמה אנשים ממורמרים אנחנו פוגשים שבאים אליך ואומרים זה לא פייר, אני עובד כמו, נו, כמו מה? כמו חמור, ובעל הבית לא מגיב לזה. נכון, אני מזכורת, אבל הוא בכלל לא מתייחס לעמל ולמה שאני עושה, כי אותו מעניין התוצאה הסופית, התוצאה הגמור. מה זה? זה העולם המערבי המושחת, זה התרבות המערבית הקלוקלת. תאר לך, אתה עובד אצל מישהו, ואתה באמת עובד מסור, ואתה מגיע ואתה מזיע, או לא מזיע כי יש מזגן, אבל את כל כוחות הנפש אתה משקיע בעבודה, ואחר כך בא בעל הבית ומשתגד, נו, מתי אתה גומר? אתה לא רואה מה אני עושה? תראה כמה אני עובד עם כל הנשמה. זה לא אכפת לך? אתה מתמרמר. למה אתה מתמרמר? זה התרבות המערבית. מה אתה רוצה ממנו? כי אנחנו רוצים התייחסות בתהליך. אנחנו רוצים התייחסות למה שעוברים בדרך. והעולם הזה, המקולקל, המושחת, כי הוא הביא את הכל מהגויים. לא על פי דרך ישראל, לא על פי תורת ישראל, לא על פי דבר השם. אז זה דרך מקולקלת, קלוקלת ומכוערת. היא מאבדת את האדם. היא הופכת אותו לגולם יצרני, ללא רגש, ללא התחשבות, ללא אכפתיות, אלא איש את אחיו, חיים בלעו. תן לי רק תוצאות, לא מעניין תשמעו. וממילא, אומר המהר"ל, זה התכלית שלנו בעולם. ונמשיך, ולפיכך אמר אדם לעמל יולד, והעמל הוא היציאה אל הפועל. כלומר, העמל הוא הראיה. בשביל זה באת האדם לעמל יולד, נולדת בשביל לעמוד. ואם כן, תמיד הוא בכוח עוד לצאת אל הפועל. לכן אתה עמל ועמל 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 כל חייך. הוא ממשיך המהר"ל, כי זה האדם, הוא בכוח ויוצא אל הפועל. וכמה שהוא יוצא אל הפועל, נשאר בכוח לצאת עוד אל הפועל תמיד. זאת אומרת, אנחנו מאגר אנרגיה של הוצאה לפועל. אנחנו לא בכלל מובטחים להצליח. בכלל לא, הנה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ובראשית בראו, סליחה, יצאו, כן, בתוכנית החלל הישראלית, ובראשית הגיע כמעט לירח. והכל היה 100% עד שם. נו, וזהו. אז נכון, יעלה לירח. לך תדע איך היא. כמה חלקים מפוזרים שם. ההצלחה לא בידינו. התהליך הוא בידינו, אומר המהר"ל. ואם כן, אני רוצה לעבור להפטרה. ומתוך זה אנחנו נבין את המטרה של התהליך. יש פה שאלה קצת אישית. אני זוכר בשיעורים שלמדנו בנושא של חינוך לחיי משפחה, במשך השנה החולפת, דנו בנושא בעיד הגיל להתחתן. אז השאלה שלי עכשיו היא ככה קצת מוזרה, אבל אני מעריך שישנם פה אנשים שמדברים על חתונה בעוד 4, 5, 6 שנים בערך, פלוס מינוס, כן, יום בני 22, 23, הרי עמדו בקשרי שידוכים. אני רוצה לשאול, האם פה מישהו מן היושבים כאן, או מן האורחים, שבאים ובאים כל פעם, מתארחים שוב פעם, יצא לכם פעם להיות במה שמכנים היום מסיבת אירוסין? יצא לכם. אני רוצה לשאול. בתור היכרות, אני בטוח שכולכם מכירים את זה באופן מאוד קרוב, עם דעה, אחות, תלדות וכו'. מה תכלית האירוסים? סליחה? מה התכלית של האירוסים?
היכרות בין
המשפחה. ואחר כך? תחינה. תחינה, בסדר. יאללה, עם חומוס, מה עוד? מה התכלית? שמה רוצים אירוסים?
סליחה, אושר.
הבנתי. מרכת
האירוסים זה...
אוקיי. נוצר לא, בקדה אירוסין זה בחופה, נדבר היום. אוקיי, נגמרו האירוסין, היה חינה, לא חינה, כן חינה, כל אחד לפי המנהג שלו. בסוף, הגיעה השעה, כולם נפרדים. יו, מה עכשיו? מתחילים לארגן חתונה. כלומר, האירוסין בימינו יש להם משמעות מאוד מאוד שולית.
כמו חתימת חוזרת.
לא, חתימת חוזרת מחייבת. אבל זה אומר שזה יותר היכרות, בין משפחות זרות, כן? ואם הן לא זרות כי זה השכן מהקומה השביעית התארס עם השכנה בקומה השלישית, אבל בכל זאת לא מכירים את המשפחה הנרחבת, אז יש היכרות משפחתית. בסדר? אבל האם אנחנו רוצים להישאר מאורסים מעכשיו ועד עולם? כן? כלומר, האירוסים תכליתם מהי? תקופה זמנית. שהחתן והכלה מה עושים בזמן הזה? כמובן, מתארגנים, אבל עושים ספירת הגומר, נכון? סופרים עוד כמה ימים נשאר לחופה, כלומר כל יום שיורד הם שמחים יותר, וכמה נשאר לחופה, לחתונה, כלומר האירוסין הם משהו חולף. גם בזמן התלמוד, כמו שכותב הרמב״ם, בגמרא, כשהאירוסין היו קידושין של ימינו, נתינת טבעת ואמירה, בעדים, הרי המקודשת, ואחר כך שנה שלמה, החתן היה מתארגן לחתונה, לא ההורים של החתן. החתן היה הולך לעבוד, היה הולך לארגן את הצרכים של החתונה. וכן, גם אז, זה משהו זמני, חולף. רבותיי, אני לא רוצה לשאול שאלה מניחה, אבל אני מעריך, אני אומר את זה בצורה כאילו אני בטוח במיליון אחוז, כן, בוודאי, למה לא? צריך ללמד זכות. הבוקר כל היושבים כאן הניחו תפילין, ולאחר שהניחו תפילין של ראש, לאחר שהניחו תפילין של ראש, אנחנו קורחים שלוש כריכות על האצבע ואומרים והרסתיך לי לעולם והרסתיך לי בצדק ומשפט ובחסד ורחמים והרסתיך לי באמונה וידעת את השם, וזה פילי פלאות, כי הפסוקים הללו נלקחים מהפטרת השבת. הפטרת השבת בהושע פרק ב', והדבר הזה מוזר, מוזר לגמרי, ואפילו מוקשה. מי אומר למי, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט, והרסתיך לי באמונה ולעולם ולשם? מי אומר הקדוש ברוך הוא למי? לעם ישראל, לכנסת ישראל. אז מה? הקדוש ברוך הוא רוצה להישאר איתנו ביחסים זמניים? אירוסין לעולם? שמעתם על דבר כזה? אירוסין בטלים הם רק תהליך כדי להגיע לחתונה, לחופה. הבנו את הסתירה הלכאורתית, כן? עוד יותר טוב, תחדד, חזק אותי. התפקיד היה לאסור את הכלה על העולם וגם על המארס. יפה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לאסור אותנו עליו ואנחנו עליו, אותו. חזק אותי. קושייתך חזקה את קושייתי. זה המצב שבו הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל דרך הנביא הושע, שאני אשאר איתכם באירוסין לעולם, בריחוק, באיסור.
אבל פעם אירוסין זה לא היה כמו...
גם שנה, אז מה?
זה היה כמו...
אז מה, אבל אחרי שנה צריכים להגיע לחופה. אמרתי לכם שזה עושה לי זמזומים. תודה. זאת אומרת, מה הברכה הזו שהנביא הושע מברך את עם ישראל, ואנחנו מזכירים את זה כל בוקר, למעט שבתות וימים טובים. זה כל המועד כמובן. כאילו, נראה לי שזה קצת מוגזם, נחזור על זה שלוש פעמים. רבותיי, כדי לענות על השאלה הזאת, הסתכלו במקום מספר 13. הרמב״ם, רבנו משה בן מימון בהלכות אישות. הוא כותב בפרק הראשון, בהלכה הראשונה, כבר הוא פותח את הלכות אישות. אומר הרמב״ם, קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא, ליסה אותה, מכניסה לביתו, ובועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל, שאם ירצה האיש ליסה אישה, קנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה שנאמר, כי ייקח איש אישה ובא אליה. למדנו את הסוגיה הזו השנה בגמרא.
הרב, אבל זה בא, הפסוק הזה בא כאילו בקטע
לא הולכת. לא, זה בקטע מצוין.
לא,
בסדר, אבל זה המקל, כי ייקח, אבל הרעיון הוא שאי אפשר היום לעשות ניקוחים בלי הסכמת האישה. זה אחד כמו פעם, אבל צריך היום עדים, וצריך היום כתובה, וצריכים עוד הרבה דברים להגן על האישה. מפני שגיון אותה משל הבאה.
למה לא עושים דברים להגן על הגבר?
לא הבנתי.
אם האישה משתגעת, למה לא עושים משהו של הגבר גם...
כי בדרך כלל זה היה קורה לגברים, שהם כאלה בפוטנציאל יותר גדול.
זה לא בדרך.
בדרך כלל. דיברה תורה בלשון בני אדם. ואם כן, מה יוצא? יוצא לנו, תסתכלו במקום מספר 14, והרסתיך לי לעולם. והרסתיך לי בצדק ומשפט, והרסתיך לי באמונה, וידעת את השם מקום מספר 14, נכון? הרעיון שלפני מתן תורה, הנישואין היו מתבצעים באופן מאוד פשטני, מאוד פשוט, אם הוא רצה, היא רצה, זהו, מתחיל לגור ביחד, והם זוג נשוי. אבל במתן תורה מתחדש הרעיון שעליו דיברנו כל השיעור. התהליך קוראים לו אירוסין. השלב האמצעי הזה, השלב הביניים בין האירוסין לחתונה, מלמד אותנו איך להתייחס למצוות הנמצאות בספר במדבר, שהן לא מצוות שנוגעות לימינו חוץ מהקורבנות ועוד כמה וכמה מצוות בודדות. יש שלב שהופך את כל הראייה של בני האדם בספר במדבר ממבט של תוצאות למבט של תהליך. בתהליך מתקדמים לעולם. זה גם מה שאומר הנביא. הקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל שהיחסים שלנו איתו, והיחסים של הקדוש ברוך הוא לעמו יהיו כמו באירוסין. כלומר, כל הזמן בתהליך של התקדמות, של בנייה, של עלייה, אין יעד סופי. יש כל הזמן תהליך. אם רוצים להמשיך, להתקדל, להתפתח, להתעלות במידות, בתורה, בעבודת השם, להתפתח בתחומים של צדק ומשפט, חסד ורחמים, כמו שראינו והרסתיך, 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 צריכים להיות מה? כל הזמן בתהליך. אין הגעת ליעד, כי כי תמיד בתהליכי נפש האדם אפשר להתקדם. מי שמתבונן רק על תוצאות סיים את התהליך, איבד את דרכו ואיבד את הכל, גם את התהליך. וכן הנביא מסיים בהפטרת השבת, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. ידיעת השם הכוונה היא חיבור מוחלט, חיבור בין האדם לבורא. איך מתחברים אל הקדוש ברוך הוא? בתהליך, לא בתוצאה. אם כן, פרשת במדבר היא הפותחת בהוראה, בהכוונה, בהדרכה איך לחיות נכון. להיות בתהליכים כל הזמן. לא להסתכל על תוצאות, אלא על התהליך. התהליך ישנה חשיבות, לפעמים יותר גדולה מהתוצאה. יותר. אני רוצה אולי להגיד את זה בצורה הרבה יותר ממוקד. ברוב המקרים התהליך יותר חשוב מהתוצאה. והדברים ביום יום רואים אותם. אדם שיודע להעריך תהליכים, גם אם אדם מסוים קיבל ציון נמוך, אבל הוא התייגע בתהליך, לא מתייחסים לציון הנמוך. אדם שמזלזל בתהליך, שלא יתפלא שאחר כך בקו הסיום, היחס אל התוצר הוא יחס נמוך מציפיותיו. כי יש פער גדול בין החשיבה של מי שמתבונן על התהליך ומי שמסתכל על התוצאה. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצלם ובמשפט בחסד ורחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת השם. שבת שלום וברכה.